אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
וואו, וואו, ערב טוב לכולם, מאזינים, מאזינות, חניכי וחניכות כפר הנוער, הדס הנעורים. כיף, כיף להיות פה. איך אני מקבל רק פעם בחודש? אני לא יודע לשדר, זה פשוט לא נתפס. אומרים לי כל פעם צריך להשאיר את המשבצות לחניכים, אנשים לא יודעים שהקמנו את הרדיו בשבילנו המבוגרים, לא סתם. הרדיו בשביל התלמידים, ועושה עבודה נהדרת, ויש לנו זכות לקחת חלק, והנה, תוכנית נוספת של נקודת מפגש, והפעם תוכנית מיוחדת. פעם יש איתי פה אורחות מקסימות שהתחילו לצעוד איתנו במסע המשותף בתוך הדס הנעורים תחילת השנה הנוכחית. לפני שאני אציג אותם או שהם יציגו את עצמן ונעביר להם את השידור כי אני אהיה הקורח בתוכנית הזאת, רוצה קודם כל להתחיל ולהגיד תודה לליה חפץ שנמצאת פה על ההפקה וכל צוות רדיו נעורים על הגל. ובכל זאת אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת ומאוד עמוסה ומאוד מטלטלת. וכל פעם זה נראה שהנה זה הזמן להכרעות והחלטות. אנחנו פה כולנו בגלל סיפור אחד, שהוא הסיפור היהודי והסיפור הישראלי, וזה גם מה תוכנית תעסוק בחלק מהסיפור הזה. ואנחנו צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו לא לבד פה. כולנו חלק מסיפור אחד גדול. יש לנו איזה כמיה שיהיה פה טוב. גם שהדברים לפעמים הולכים פחות טוב. אני רוצה להקריא שיר של חיים חפר, מכירים אותו כשיר של שר אותו יורם גאון, הנה אני כאן, ממש חלק מאוד מאוד קטן. תחשבו על אותו אחד שהולך וחוזר כל הזמן חזרה לארץ. אני הולך אלייך כל ימיי, אני הולך אלייך מסונבר, האבנים פוצעות את כפותיי, אבל אני איני מרגיש דבר. אני חוזר מארץ רחוקה, מושיט ידי ללטף את שערך, הנה אני כאן, אך כמו עינה פצועה, אני נופל תמיד מול שערך. הרצון שלנו תמיד לחזור ולהיות פה ולהחזיק פה במקום הזה, לחבר את כולם ביחד, הוא לא רק עניין של שייכות, הוא עניין של סיפור וקיום. אנחנו פה, וזה מה שאנחנו עושים בהדס הנעורים עם החניכים והחניכות. סיפור הישראלי השלם, הסיפור היהודי השלם. והנה, בנות כלל ישראל, שלום, שלום.
שלום, אמי.
אנחנו פה, יש פה את ארבע הבנות של כלל ישראל ועוד אורחת שאנחנו שמחים לארח אותה פה, ואנחנו נעשה את זה ככה בהחלפה בינתיים עמית ובר פה. נכון. יאללה, לכו קחו את השידור מכאן, אני מעכשיו אורח.
מעולה. אז קודם כל תודה על ההזמנה, אנחנו מאוד מתרגשות להיות פה. אז אנחנו תוכנית כלל ישראל, אנחנו רואות בכלל ישראל את העולם היהודי כולו, בארץ ובעולם על כל ההיבטים שלו. כלל ישראל החלה את השנה הראשונה בכפר הנוער הדסה נעורים. אנחנו ארבע שליחות חוזרות מטעם הסוכנות היהודית, ייסדנו ובנינו יחד את תוכנית כלל ישראל, במטרה לחבר את בני הנוער הישראלים לעולם היהודי. היום בעצם, כמו שאמרת, ניתנה לנו הזדמנות להתארח בתוכנית, בה אנחנו נראיין את המראיין.
נראיין את המראיין. אני רק חייב להגיד משהו, אני עשיתי פה סיכום בלי שאלות קשות, אז דיר בלק. בסדר?
חלילה וחס.
סגור. אז עמי מגן, כן. מנכ״ל כפר הנוער הדס הנעורים.
מנהל כפר הנוער. הרבה אומרים מנכ״ל, ויש הרבה כל... אני מעדיף מנהל כפר הנוער, האמת זה כאילו מנכ״ל שאני עכשיו עושה, כשאני הולך למשרדי ממשלה, אני אומר מנכ״ל, פה בתוך החניכים זה מנהל כפר הנוער, זה מרגיש לי הרבה יותר כיף.
אז קיבלת מנהל כפר הנוער הדס הנעורים, מחנך למעלה מ-20 שנה, מי שרואה ופועל מקרוב מול המורכבות של הנוער, חברה ישראלית, עם שירות צבאי משמעותי, עם אחריות אזרחית, וכיום פועל גם כחלק מהנהגת הרבעון הרביעי לבנייה מחודשת של החברה הישראלית. עמי, אתה מנהיג חינוכי שמדבר על תיקון, על אהבת אדם, על מחויבות מאוד עמוקה לעם ישראל, ובמסגרת התוכנית והגישה שלנו. כשאתה חושב על כל המסע שלך, איפה התחיל אצלך החיבור לעם היהודי, ואיפה התחלת להבין שאתה חלק מסיפור הרבה יותר גדול?
אני חושב שפורמלית... פורמלית, החיבור לעם היהודי התחיל באמת עוד שהייתי מאוד מאוד צעיר, שהייתי הולך עם אבא שלי לבית הכנסת, אבא שלי עדיין לא היה בחור דתי חובש כיפה, אבל היינו משפחה מסורתית, מסורתית. וגרתי בשכונה, בשיקון, באקו, שכונה של תימנים, למרות שאנחנו לא תימנים. ובכל שבת בבוקר הייתה קריאת התורה, ותימנים קוראים פעמיים, קוראים רגיל וקוראים תרג'ום, בארמית.
באמת.
ואז התחילו באמת השאלות של רגע, מה זה הארמית, ומה זה השפה, ומה זה שפת התורה. וזה היה החיבור הפורמלי, אני חושב, ליהדות. נוסיף לזה את הברמית. אבל אני חושב שהחיבור הפורמלי, האמיתי יותר, העוצמתי יותר, החזק יותר, לסיפור כולו, דווקא קרה בצבא. דווקא היה בסיום קורס הקצינים. שהגעתי אליו במקרה, ונשארתי וסיימתי אותו, ואני חושב ששם התחברתי, או הבנתי מה האחריות הכבדה שיש לנו על הכתפיים, ואיפה אנחנו חלק מהסיפור הגדול הזה. ושמדינת ישראל היא מדינת הבית היהודי, היא לא רק, היא המרכז שכל הסיפור היהודי כולו. והרבה פעמים אנחנו רבים בינינו, אבל אנחנו שוכחים שאנחנו מחזיקים על הכתפיים את כל הסיפור היהודי כולו.
אז אם אנחנו באמת כבר מדברים על הסיפור היהודי כולו, אז כלל ישראל מתייחס לעם היהודי כל מקום שהוא נמצא. אז מתי נחשפת באמת לראשונה לתפוצות, והאם תמיד ראית את הקשר בין יהודי ישראל ליהודי העולם?
אני חושב שלהיחשף לתפוצות בצורה מוסדרת, קרה בגילאים מאוד מאוד מאוחרים. אני אגיד את זה אפילו, אני חושב שפעם ראשונה שנחשפתי לתפוצות, דווקא דרך תוכנית נעלה שהגעתי לנהל פה את הכפר. זאת אומרת, אני יכול להיות שהכרתי כבר לפני זה, ופגשתי יהודים מחול בנקודות כאלה וחות, אבל אף פעם לא ראיתי את התפוצות כתפוצות, את הסיפור השלם. אני חושב שמה שעשה לי השלמה לתוך הדבר הזה, זה דווקא שהכרתי תוכנית נטעים, זה הפעם הראשונה שממש ראיתי חיבור מאוד מאוד גדול, זה הוסיף לי על ארגונים שאנחנו עובדים איתם פה בתוך הכפר, ארגון נשות הדסה, אבל שם באמת הבנתי מה זה התפוצות בארגון נטעים, שלקח לי לקחת חלק בסמינרים, הבנתי באמת לעומק יותר איך נראה תפוצות, מה זה אומר קהילות בחול, לא הכרתי את זה קודם, בטח לא בצורה הזאת, והאמת שזה מאוד מושך, מאוד מושך אותי ברמה האישית, מאוד מחבר אותי, להרגיש חלק, ודיברנו קודם על אחריות, זה גורם לי לרצות לעשות את הדברים טוב יותר, כי אני מרגיש שיש לנו אחריות כלפי הרבה הרבה אנשים.
אז באמת, אולי תספר לנו על איזה אירוע משמעותי שתפס אותך במפגש עם יהודים מהתפוצות.
אני אתן שני אירועים, בסדר? אירוע אחד זה שהייתי לפני שנה וחצי במסע לגיוס תרומות לכפר. הייתי שבועיים וחצי בארצות הברית, ושיקגו, לס וגאס, ניו ג'רסי וניו יורק, ובשיקגו לקחו אותי לראות את בית הכנסת הקונסרבטיבי של הקהילה, ומישל, מי שהרחה אותנו, סיפרה לנו שאיך בערב החג האחרון שהיה, היו צלפים על הגגות. והיא אמרה, אני לא זוכר את תקופה כזאת, אבל תדעו לכם, כשאתם בישראל חלשים, או נראים מפורקים, זה היה ממש אחרי גם כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, כשאתם מפורקים ולא חזקים, אז אנחנו בתפוצות חוטפים. כי החוזק והחוסן שלנו מגיע מדינת ישראל חזקה. האירוע השני שאני רוצה לספר עליו, אולי נדבר אפילו על שלושה אירועים, זה ממש לא מזמן. לפני שבוע ואפילו עוד אחד מהיום בבוקר, מהיום בצהריים, שישבה אצלנו גברת בת 80 מאוסטרליה, ממלבורן. הגיעה אלינו. בדרך הבן שלה שסיפר לה על הסיפור של כפר הנוער, עם דמעות בעיניים, דמעות בעיניים, שהיא בת 80, והדברים שהיא חובה כיהודיה, זה היא חשבה שלא תחווה אותם לעולם עוד. והיא מבינה שהיא לא יכולה לעשות עלייה בגיל 80, אבל היא רוצה לתרום מעצמה וממה שיש לה כמה שיותר לתוך הכפר. ואני חושב שהסיפור השלישי, קרה בכנס הראשון של נטעים שהייתי בו, שאתה יושב בשולחנות עם חבר'ה מקהילות שונות, ומעניין אותם מה שלך לפעמים מובן מאליו. איך משמרים שפה, איך משמרים מסורת, איך מונעים התבוללות. דברים שהם אצלך הם די מאוד מאוד ברורים. אבל אתה מבין איזה אתגרים גדולים יש לה תפוצות שאתה לא הבנת אותם עד עכשיו.
מדהים.
את הסיפור של היום בבוקר צהריים אולי נספר בהמשך.
אוקיי.
אין בעיה.
אני עוד תשמע.
אז אני גם מחזירה אותנו לאירועי השביעי לעשירי. בעצם קרה פה משהו מאוד מאוד גדול. איך זה שינה בעצם את הגישה שלך לתיקון של החברה הישראלית?
כן, אני חושב שאם ניקח רגע אחורה, ואז נחזור קדימה לשבעה באוקטובר, מדינת ישראל ניתנה לעם היהודי, מדי האומות המאוחדות, והיא קמה על הבטחה של לעולם לא עוד, אחרי מלחמת העולם השנייה. וההבטחה הזאת נשמרה בקנאות עד השבעה באוקטובר. נכון שהשבעה באוקטובר לא היה בעצימות, כמו שחווינו במלחמת העולם השנייה והשואה, וזה אירוע עוצמתי ביותר מאז שיש פה מדינה. הייתה פה תחושה גדולה מאוד של הרבה מהציבור והרבה מהעם, תחושת הפקרה. בעצם ההבטחה הזאת שלעולם לא עוד נשברה. ואז אני מנסה תמיד לחשוב עלינו, על עצמנו. זה שהרבה אומרים, נכון, הנהגה מובילה, ואפשר להיכנס פה לדיון פוליטי ארוך, מה יוצר מה. ואני אומר, איפה האחריות של כל אחד מאיתנו? פה בתוך הכפר אנחנו לומדים על מיקוד שליטה פנימי, אל מול מיקוד שליטה חיצוני. מה אנחנו במיקוד השליטה הפנימי שלנו? איפה האחריות שלנו? איפה אנחנו היינו עסוקים קודם בלפרק, במקום לתקן את החברה הישראלית? ואני חושב שהאירוע הזה שהשבעה באוקטובר לא סתם הגיע בשבעה באוקטובר. הוא מצא אותנו והוא תפס אותנו אולי בתקופה הכי שברירית שם נמצא. הוא נתן לנו איזו סתירת לכי מאוד מאוד גדולה ואנחנו אמרנו, תתעוררו. תתעוררו, ואני לא יודע להגיד, ואולי זה יכעסו עליי שאני אומר את הדבר הזה, אבל אולי לצד כל הזוועות, אולי זה יציל אותם אפילו מדברים גרועים יותר. ואם אנחנו לא נשכיל לקחת את תחושת השמיני באוקטובר, שהיינו בצד האלם והחרדה, זה היה איזו תחושה של מדינת ישראל, ניתן לכם דוגמה, רוסיה הגדולה, שהתחילה מלחמה מול אוקראינה, לקח לה שנה וחצי לגייס 200,000 אנשי מילואים לצבא. לא בדיוק מילואים לצבא. ישראל הקטנה, תוך שבועיים גייסה, שבועיים, 300,000 אנשי מילואים.
טורף.
300,000 אנשי מילואים, אנשים חוזרים מכל העולם, לוקחים טיסות, אנשים חוזרים לצבא, אולי במילואים. איפה נשמע דבר כזה? אז אני רוצה שאנחנו נשאר בתחושות של השמונה באוקטובר, לא דווקא בכאב, אלא בתחושות ההתעצמות והביחד, וניקח את זה לבניית הקומה הבאה של מדינת ישראל.
אוקיי, אז איך אנחנו באמת משמרים את התחושות האלה של השמיני באוקטובר, אבל מוסיפים לזה, לדעתך, את האחריות שיש לנו כלפי כלל ישראל. כלומר, לא רק החברה הישראלית, אלא כלפי כולנו, כל העם היהודי.
אני חושב שיש מושג שהיה ברור לנו מאוד, אולי להורים שלנו היה ברור מאוד, בסדר? Mm-hmm. להורים שלנו בטוח, אני חושב שלחבר'ה בני גילי, שהם בעשור החמישי לחיים שלהם, גם קצת, להרבה אני מכיר שלא, ולדור הצעיר הוא הלך והתרופף. אבל אני חושב שמה שברור להורים שלנו ולנו לפחות, זה ברית הגורל. Mm-hmm. ברית הגורל של העם היהודי. זאת אומרת, בסופו של דבר, בשבעה באוקטובר, אני בדיוק היה שיחה עם החלפת מילים עם קולגה למקצוע. לא קרה בגלל כיבוש כזה או אחר. לא קרה בגלל שמישהו רוצה לתקן איזה אבלה כזאת או אחרת. הוא קרה בגלל שיש רצון מקדמת דנה להשמיד את העם היהודי, ובטח שלא תהיה לו מדינה. ואני חושב שהרגשנו חזקים, ושכחנו, אני אומר תמיד לתלמידים, יש משפט שאנחנו קוראים בתפילות, שכחנו שמלוא כל הארץ כבודו. הלכנו בקומה זקופה, היינו יעירים, עסקנו בעצמנו, חטפנו, היינו כבר בברית יהוד, לא בברית גורל, סטארט-אפ ניישן, כל אחד רץ לסטארט-אפ שלו, להקשים את עצמו, אנשים מדברים על לרדת מהארץ, כאילו יאללה, נע, אין לי בעיה. רק שאנשים שורחים דבר אחד, שאם אנחנו נפסיד פה את הסיפור, אנחנו לא נהיה פליטים במקום אחר. אנחנו נהיה נרדפים. נרדפים, וזה מה שההיסטוריה מלמד אותנו. אני חושב שזה הדבר החזק, וזה הדבר הגדול שאנחנו צריכים לזכור אותו. אנחנו צריכים לצד ברית היהוד, שהיא חשוב שהיא תהיה, כי אנחנו לא יכולים שרק בשרידות של ברית הגורל, אבל אנחנו צריכים לזכור מה המשמעות של ברית גורל.
ואיפה אתה חושב שאנחנו נמצאים היום? יותר בתחושות של השמיני באוקטובר, של השביעי באוקטובר, של השישי באוקטובר, כי כל יום כזה, זה אמנם תאריך על בתוך לוח השנה, אבל בכל תאריך כזה עברנו איזשהו מסע רגשי מאוד מאוד מטלטל, היינו ממש ב-state of mind אחר.
אז אני אענה על זה ככה. אני חושב שבמרחב הציבורי שלנו, בטח במרחב הענן והרשת, אנחנו לגמרי בשישה באוקטובר. ואני חושב שמרבית העם בפנוכו, הוא רוצה והוא נמצא בשמונה באוקטובר. אני חושב שפשוט רוב האנשים, כן, הם בתוך הארון עדיין. כי הם נמצאים בתוך, הם נמצאים כל אחד בתוך האוכלוסייה שלו, והרשת היא ממגנטת. אתה מתקשה לומר את דעתך, אתה מתקשה לצאת מתוך המקום שבו אתה נמצא. מתקשה להגיד לאנשים, רגע, 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 תעצו, אני לא רוצה את זה. אנשים מסתכלים עליך בצורה מאוד מאוד מוזרה. עכשיו, זה לופ שצריך לזכור. יש שתי קבוצות שמתדלקות את הלופ הזה. הקבוצה, ואני לא מדבר על פוליטיקאים, אני הולך לפוליטיקאים. קבוצה אחת, זה הקבוצה שיש לה פרנסה מזה. משפיענים, מובילי דעת קהל, תקשורת, פרנסה. ריב, מדון, מחלוקת, קבוצות, פרנסה. האדם יש לו, הוא צריך להגיד דברים, הכי קל להביא אלפי עוקבים ועשות אלפי לייקים, שאתה אומר איזה משהו שמרבית בצד השני, תחשבו עלינו כבני אדם. אנחנו אוהבים לשבח אנשים, אוהבים לרחל על אנשים. רובנו בריחולים, זה מה שאנחנו יכולים, לשבח אנחנו יכולים להחזיק 5 דקות, לרחל אנחנו יכולים לדבר שעה על בן אדם. זה האנשים.
לגמרי.
והצד השני של הקבוצות, לא אלה שמתפרנסים, אלה שזה השורדים. השורדים, זה כולנו. כולנו חלק מאיזה עדר ומאיזה תיבת תעודה, לא כי אנחנו אנשים מוסתים, לא כי אנחנו אנשים שאין לנו דעה, כי הרבה מאוד אנחנו מפחדים מבפנים, ואנחנו רוצים להיות שייכים. יש לך פחד, אתה רוצה להיות שייך. ואומרים לך, אתה רוצה להיות שייך? אין בעיה, אתה חייב לבחור. אתה כאן או שאתה כאן? או שאתה שם? אין באמצע, אתה לא יכול להישאר ככה. אבל האמת, אני מאמין גדול, שרוב העם שלנו, הוא נמצא במרכז. לא במרכז, אני לא מדבר על מרכז פוליטי. אני מדבר ביכולת לגשר בין תפיסות שונות. יודע לעשות את הפשרות שלו. יודע להגיד על מה הוא מוותר גם, בשביל לחיות פה חיים משותפים.
וכשאתה אומר, העם שלנו נמצא באמת במקום הזה של התיקון והשינוי, אתה מתכוון גם לעם היהודי כולו? גם
חד משמעית, חד משמעית. אין סיפור יהודי בלי עם היהודי כולו, ואין עם היהודי כולו בתפוצות בלי מדינת ישראל. אין, זה פשוט הולך ביחד. דרך אגב, כל אחד נמצא במקום שבו הוא צריך להיות. אולי יש פנטזיה שכולם מתישהו יגיעו למדינת ישראל. לא, אנחנו צריכים אותם בתפוצות. כי תחשבו כמה כוח יש ליהודים בארצות הברית להשפיע על החלטות של אמריקה הגדולה לטובת ארצות הברית. כמה כוח יש לכל, כמה יהודים גם ידועים, גם כשהם קטנים, הם יוצרים השפעה מאוד מאוד גדולה. א', כי רובם מצליחים, גם מחזיקים בממון, וכמה אנחנו צריכים את החיבור הזה, אנחנו צריכים את הדיאדה הזאת בין יהדות התפוצות לבין היהדות בישראל, לבין עם ישראל שיושב פה במדינת ישראל. אלה לא יכולים לוותר על אלה.
טוב, תודה רבה, אנחנו נעבור לשיר וגם נתחלף.
איזה שיר בחרתם?
האמת שזו הפתעה, אז מיד נשמע ביחד, ואחרינו יעלו בר וספיר להמשך הרעיון.
יאללה.
רוצים להתעדכן בלוח השידורים שלנו? להגיב ולהיות מעודכנים? עשו לנו לייק!
עשו לנו לייק!
רדיו על הגל, גם בפייסבוק.
עשו לנו לייק!
יאללה!
יאללה! טוב, ערב טוב לכולם ולכולן, חזרנו לנקודת מפגש, תוכנית מאוד מאוד מיוחדת עם בנות כלל ישראל. תוכנית אותי אני לא מראיין אלא מרואיין, ודווקא נחמד הפוזיציה. בר וספיר איתנו?
כן, אני ספיר.
אתה נהנה מהפוזיציה, עמי?
בתור אחד שמשתדל לא להיות בפוזיציה, אני נהנה בפוזיציה, כן.
אני אשים אותך רגע בפוזיציה ואני אשאל אותך משהו קטן.
כן.
אני קראתי איפשהו איך אתה מגדיר את עצמך, וגם את הסדר עדיפויות של ההגדרה שלך. להפתיע אותך שאתה כבר יודע.
יודע.
יודע. אתה מגדיר את עצמך כיהודי, כישראלי.
ישראלים.
כאבא.
אבא ומחנך.
ומחנך.
נכון.
אז לפני שאני אתגר אותך בשאלה, תספר לנו קצת על זה.
אפרופו בהגדרות, אמר מי שאמר שאתה שואל בן אדם בישראל, תגדיר מה אתה... מה אתה קודם, יהודי או ישראלי? אם הוא אומר לך שהוא יהודי ואז ישראלי, מצביע ימין. אם הוא אומר לך שהוא ישראלי ואז יהודי, זה אומר איך שהוא מצביע שמאל. כל אחד איך שהוא רואה את הזהות שלו.
זה לא שמעתי.
אז, כן, אז אני אמרתי, כדי לא ללכת לאיבוד, אני מגדיר את עצמי ככה לפי סדר ההופעה. סדר ההופעה בחיים. אני יהודי מבטן ולידה, מאמא שלי. אני ישראלי, כי נולדתי במדינת ישראל. זה נכון שהתחלתי לעסוק בחינוך, לפני שהפכתי להיות אבא, אבל לא יכלתי להחזיק בתואר איש חינוך. לא כל מי שעוסק בחינוך יכול להחזיק בתואר איש חינוך, אבל זה בפודקאסט של שעתיים אחרות, אם אתם רוצות, נעשה. ולכן, קודם כל אבא, לפי סדר ההופעה, ואז גם מחנך, ואני חושב שחינוך זה חלק מאוד משמעותי מהחיים שאני בחרתי לעצמי, לא רק החיים המקצועיים, אלא באמת כל הדרך שמלווה אותי.
אתה מדבר על זה שאתה קודם כל יהודי, ואחר כך ישראלי, מאחר ונולדת במדינת ישראל, ואתה יהודי מבטן של אמא. אז אני רוצה לדבר באופן כללי שנייה רגע, כלל ישראל. בסדר? אנחנו נגדיר פה כדי לעשות סדר מה זה כלל ישראל. כלל ישראל זה בעצם מושג יהודי עתיק, שמתאר את הציבור היהודי כקהילה, שנושאת על עצמה את הקיום האנושי, כמו היותך אבא ומחנך, ואת הקיום היהודי. כמו אתה נולדתי כיהודי, אני נולדתי כישראלי. וכל זה בעת ובעונה אחת. המילה כלל היא בעצם נושאת משמעות כפולה. מדברת גם על כולם, כלומר שייכות רחבה, וגם כללים משותפים שיש לנו ומנחים את החיים היהודים. אז אני אשאל שוב פעם.
אני זוכר גם שנתת לי בראש שאמרתי עמיות ולא אהבת את המושג.
אני אסביר לך מה העניין. עמיות יהודית באופן כללי לא רוצה...
לא, תפתחי את זה, זה חשוב.
כן, כי אני לא רציתי להיכנס לזה.
אני חושב שהרבה אנשים משתמשים במושג עמיות. אפילו אני אשתמש במילה עמיות עד שאת תיקנת אותי, מהתחלה.
אז אני אתקן, אני לא רציתי להיכנס לזה, אבל יאללה, אנחנו בבית, אנחנו נעשה את זה. עמיות יהודית, המושג הזה, קודם כל עמיות, זה מושג אמריקאי. זה מגיע מפיפלהוד שנוצר באמריקה ודיבר באמת על אמריקניזציה. ואז הגיעו יהודי אמריקה בעצם. אמרו, רגע, אנחנו רוצים לייצר משהו שיקרב בעצם בינינו היהודים, בוא נעשה Jewish people, ומזה בעצם נגזרה איזושהי גישה שנקראת עמיות יהודית, שבפועל זה בכלל נופל על איזשהו יסוד אמריקאי. עכשיו, שלא נדבר על זה שגם ככה ליהודים יש כל כך הרבה היסטוריה, שהיא עוד הרבה לפני אמריקה, ואנחנו משתמשים וגוזרים גישה אמריקנית. אז באמת כלל ישראל בא לתת איזושהי גישה שהיא קצת יותר חזרה למקורות, שאנחנו רואים את הכלל כהכלל ויש כלים משותפים ואנחנו רוצים באמת לחזור למקורות שלנו. ומאחר ואתה כבר רוצה את המאהרון החוצה את זה שאנחנו לא מדברים עמיות יהודית, אנחנו מדברות כלל ישראל, ואמרת שנתתי לך בראש, אז מהזמן עבודה שלנו ביחד אני רוצה לשאול אותך על גישת כלל ישראל. מה זה בעצם שינה או הרחיב את האופן שבו אתה רואה את הקשר בין ישראל לבין העם היהודי?
אני רוצה לחזור לעוד דיון שלנו בהתחלה, ודרך זה אני אענה. השתפתי אותך ברעיון שהיה לי להקים בכפר תוכנית מנהיגות לנוער יהודי, בעצם לייצר פה שנה ראשונה של קבוצה של חבר'ה ישראלים שמגיעים, שנת יוד ושנת יוד א' ב', להביא פה חבר'ה מחול, ולייצר פה את המנהיגות הנוער הבאה של העם היהודי. ואת גם התעצבנת מהדבר הזה.
עמי, אתה מוציא אותי, אמרו אחת שמתעצבנת מהר.
כן, התעצבנת משני דברים. אחד אמר, די כבר עם מילה מנהיגות, כל העולם משתמש במילה מנהיגות.
נכון.
ושתיים, למה עוד פעם קבוצה קטנה? למה לא נעשה משהו שהוא רחב יותר וגדול יותר?
נכון.
ואני חושב ש... וזה התוכנית, ואני חושב שזה היופי בתוכנית הזאת. אני חושב שהיכולת שלנו, שלנו ככפר, התוכנית הזאת היא כתוכנית כלל ישראל, לגעת באוכלוסייה גדולה ורבה יותר, ודרכה לייצר השפעה על הקשר שקיים בין יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל והפוך, ולייצר פה בני נוער שמכירים את הסיפור, ולאן הם שייכים, שהם יהיו גאים, שהם שיחו את שרשרת הדורות, אני חושב שזה הדבר הגדול.
אז אני אשאל אותך עוד משהו קטן. אנחנו עדיין בשיח הזה, הרי אנחנו מנסים קצת לשנות איזושהי גישה, אנחנו מנסים לשנות שפה. וגם בשיחה הזו פה, אנחנו בעצם מדברים עם כאילו, ישראל, התפוצות. עם שמחוץ לישראל וישראל. ואנחנו בגישה שלנו, אנחנו בעצם מדברים, אחד הדברים שאנחנו דיברנו עליהם זה שכלל ישראל זה מדבר על כולם כולם. אנחנו לא יכולים יותר להרשות לעצמנו לעשות את ההפרדה בין ישראלים לבין יהודי התפוצות.
אני חושב שאלף, אנחנו יכולים גם לדבר על כולם כמקשה אחת, וגם להשאיר אותנו כל אחד בתוך הקבוצה שלו.
מעולה, בוא נדבר על זה רגע.
כן, אני חושב שגם כשאנחנו עושים פה את העבודה בכפר, וחבר'ה מגיעים מכל מיני מקומות, בטח אנחנו מסתכלים על חבר'ה שמגיעים מתוכנית נעלה, אז מצד אחד אנחנו נשים חבר אותם לתוך התרבות הארץ ישראלית, הנרטיב הישראלי, ומצד שני אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים רגע למחוק את המקום שממנו הם הגיעו. וגם לחבר'ה שגדלו כיהודים בתרבות במקום, לחיות כיהודי בתפוצות, זה שונה מלגור ביהודי בארץ מהרבה הרבה. אני חושב שאתה פה יכול לצורך העניין, אני גיליתי לדוגמה שבחול, וכל שאני טועה, יכול שתגידו לי, אתה טועה, אתה לא בכיוון, אבל גיליתי שיהודים בחול, המסורת הרבה יותר חשובה להם מיהודים בארץ. אפילו האופן שבוחגים חגים וגם קידוש, כי צריך להגיד את הסימנים, כי בארץ, עצם עובדה שאתה בארץ ואתה יהודי בארץ, סימן שזה ברור לכולם שאתה יהודי. ואני חושב שהגדולה תהיה היכולת גם לתת לכל אחד להרגיש חלק מהסיפור הגדול ביחד, וגם לשמור על המקום הייחודי שלו.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול על זה. לשמור על המקום הייחודי לתחושתי, בסדר? אתה מדבר הרבה, באופן כללי, אני שומעת אותך הרבה, מדבר על כל הזמן לתקן, לתקן. יש לנו הרבה מה לתקן, אני מאוד מעריכה את העשייה שלך סביב זה, וכמה שאתה מקדיש את חייך על זה. אבל אתה מדבר ככה לשמור על הייחודיות. אתה לא חושב שאנחנו שומרים מספיק לאורך כל כך הרבה שנים על הייחודיות? על הייחודיות כאילו? אנחנו בישראל, ואני מצטערת שאני נשמעת אנטיקה. אבל מה המוצא שלך? מה העדה שלך?
חצי סורי, חצי מרוקאי.
יופי. האם היה לזה מקום משמעותי בהתפתחות שלך, בגדילה שלך, בזהות שלך? דרך אוכל, דרך קשר, דרך...
חד משמעית.
יפה מאוד. שמרת על הזהות הזו?
חד, עד כמה שהצלחתי, כן.
כמה שהצלחת, שמרת על. יופי. אי פעם אתה...
אני חושב שהדברים החשובים מתוך הדבר הזה, הדברים המהותיים, ולא הדברים הסמנטיים והתפאורה, הצלחתי. אתן דוגמה, בסדר? אצלנו בבית, משהו שאני חושב שהרשתי מבית תורה, באמת, הדבר אולי הכי חזק, מאיפה שהם הגיעו, זה נושא של הכנסת אורחים. וגם לי, כאדם, בפרקטיקה של החיים, אני דוגל בפרקטיקה של הכנסת אורחים. זה לא רק לארח אצלי בית, כי אני מאוד אוהב לארח, ואנחנו תמיד בית שמארח, אבל בכלל, לתת מקום גם לאחרים שחושבים אחרת, ולא לפסול ולתת להם את המקום. אני חושב שזה משהו שהרבה מאיתנו זנחנו. וזה מה שלקחתי בערכים שגדלתי עליהם, אני חושב איפה שההורים שלי הגיעו, כי תמיד אני אומר, ההורים שלי כלכלית לא היה להם ממון רב, הם היו עסוקים בשרידות כל הזמן. לא זוכר אותי בתור ילד, סיפרתי היום למשלחת לפולין שיוצאת שבוע הבא, שכשקיבלתי, נבחרתי, ארבעה מתוך הכיתה נבחרו לצאת לפולין, 12 כיתות, 48 חבר'ה, בשכבה בעכו. באתי להורים שלי, מבסוט עם העדף ביד, כשאני יוצא, אף פעם לא הייתי בחול, והם עשו לי שיחה ואמרו לי, זה לא יקרה, אין לנו יכולת לשלם את זה. אז ההורים שלי, אף פעם לא היה להם את היכולת הכלכלית, בטח לחוגים וזה, אבל הבית תמיד היה פתוח. תמיד היה פתוח, נסעת אורחים, תמיד שאלו את אבא שלי, לפני שהם חגגו, לפני כמה זמן, 50 שנה, זה... איך אתם נשארתם ככה כזוג נשוי בעולם כל כך הפכפך? אז הוא אמר, אנחנו עסוקים כל הזמן בלהכניס אורחים, אז אין לנו זמן לריב. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב. משהו מאוד מאוד חשוב. אז זה ההשתדלות, ומצד שני, יש הרבה פעמים, אני רואה אנשים שיכולים להידבק יכולים לקחת דברים שוליים מהיהדות. מה שמגיד לך יהודי או לא, זה יכול להיות איזה רבע מצווה אם אתה עושה אותה או לא עושה אותה. אני לא שמה. אני לא שמה. אני מנסה לשמור על סימנים שלי הם חשובים. אני בשולחן השישי, ואפילו בענייני כשרות. אני לא בן אדם שאוכל אוכל כשר. תמיד אני צוחק שאני שומר על בין חלב, בין בשר לחלב, אני שומר שעתיים, ואם הקינוח מספיק טוב, אני יורד לשעה 45. ואני עושה את ההפרדה בראש, כי לא מרגיש בנוח. זה חלק מהדברים שאני שומר עליהם.
אז אני חוזרת טיפה אחורה, ואתה מציין פה משהו מאוד חשוב. אתה מדבר בעצם, אני לא דתי, אני יהודי. למרות שהרבה מאוד סממנים שאני אוחז בהם כיהודי, עלולים להתאפס כיהודי. אני לא שומר כשרות.
כדתי,
סליחה. אני לא שומר כשרות. אבל אני מעדיף שיהיה את ה-40 דקות לשעה 45, שיגרום לי להרגיש נוח עם עצמי. אבל אני שוב פעם חוזרת אחורה, ואני מתעקשת, ואני פה להקשות.
יאללה, תקשי. לכי על זה.
אתה מדבר שצריך נורא לשמור על הייחודיות. אנחנו עשינו את זה מאז ומתמיד, אני לא חושבת שאי פעם לא שמרנו על הייחודיות שלנו, לא כשהיו תעליות, ולא בתפוצות, ולא בשום מקום. אני שואלת, האם אתה מרגיש שלא הגיע הזמן לראות שנייה את התמונה הגדולה יותר, להפסיק לאחוז בייחודיות הזאת בקנאות כל כך גדולה?
תגדירי תמונה גדולה יותר.
תמונה גדולה יותר. אני לא יכולה יותר לראות ישראל תפוצות. מה זה ישראל תפוצות? אני אגיד לך יותר מזה. אתה הגדרת ישראל כמרכז היהודי הגדול העיקרי.
כן.
האם בדרך שבה אתה מדבר, הרי שפה מייצרת מציאות, מייצרת עולם, האם זה מבטל באיזושהי צורה גם מרכזים אחרים? כי יש עוד מרכזים.
לא, אני לא חושב.
אני אוסיף על זה. אנחנו קנאים לייחודיות שלנו, מהבית שבאנו מבו, מאיפה הגענו, איך דיברנו, וגם בקהילות. האם לא הגיע הזמן, ואני שמה על הדף פה את גישת כלל ישראל, להסתכל שנייה, והדרך באמת לתקן ולייצר חיבוריות, היא קודם כל להפסיק לאחוז בייחודיות, ולראות את השותפות ואת היחד נס שמאוד אוהבים להגיד, אבל באמת לראות את התמונה הגדולה של כלל.
אני חושב ש... מה שקרה לנו בעשור האחרון, בדגש על החמש שנים האחרונות, שהייחודיות שלנו הפכה לבדלנות. והיום אנחנו לא רק רוצים להיות ייחודיים, אנחנו רוצים להיות בדלניים. כל אחד במקום שלו. פעם יכלנו להיות ייחודיים, ונתנו מקום להשאר. היום במציאות המקוטבת שאנחנו חיים, דרך אגב, היא לא רק בישראל. היא נמצאת בכל העולם, בגלל אלף ואחת סיבות, סיבות דמוגרפיות, סיבות של רשתות הרשתות החברתיות ופתחות הטכנולוגיה ומריבה על משאבים. כשההבדל בינינו לבין כל העולם, שאצלנו זה גם קיום. בשוויץ רבים על הדבר הזה, אין שאלה של קיום. אצלנו זה שאלה של קיום. ולכן אני חושב שמה שפתאום אנחנו מפחדים מהייחודיות הזאת, כי אנחנו קוראים לזה ייחודיות, אבל בעצם יש פה חברות בדלניות, מאוד קשות, מאוד סגורות, מקניטות אחד את השני, לא מוכנות, אתה רוצה להיכנס אלינו, תתחייב אמונים. תשים, תוכיח, תוציא איזה משהו. איזה פיפס אמרת איזה משהו, גם מהר מאוד זורקים אותך מחברה מסוימת. לא, אתה יכול להיות ייחודי. ועדיין להיות חלק מסיפור שלהם, גם של אחרים שהם אולי לא ייחודי, יש להם ייחודיות אחרת, אבל אתם ביחד באותה ברית גורל, או באותו נרטיב, באותו סיפור משותף. אני חושב שזה מה שחסר לנו בהמשגה. זה מה שקורה לנו.
הרחב. בהמשגה.
אני אומר, בהמשגה של איך שומרים על ייחודיות כחלק מסיפור שלם. איך מגדלים שלושה ילדים בבית שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, אבל כולם חלק מאותה משפחה. ולא הופכים עכשיו להיות בדלניים, וכל אחד הולך למקום שלו, וכבר לא מדברים יותר, ולא נפגשים יותר, ובזים אחד לשני. איך את זה אנחנו שומרים? שזה המשימה העיקרית של הורים. איך הם מצליחים לשמור? דרך אגב, אפרופו רבעון רביעי, תחשבו כמה זה קשה בדור הראשון, כמה זה קשה בדור הרביעי. בדור הרביעי של המשפחה, שהחבר'ה כבר לא זוכרים, כי אם אתה סבא רבא שלהם, הם לא יודעים אפילו היה דתי, לא דתי, מה האמין, מה לא האמין, מה המסורות בתוך הבית, איך קשה, איך אנחנו, פתאום אני מסתכל אפילו אני, חבר'ה שאנחנו בדור השישי, חלק מהבני דודים שלי, אני לא את כולם אפילו מכיר כמו שצריך, כמה אני משקיע בלהכיר אותם, כמה אני משקיע ב... אני חושב יותר מזה, בסדר, בתור אחד שעברת את השם משפחה שלו, מהפוטה למגן, שהיום אני מרגיש פייסבוק, אני מגן הפוטה, אבל היה תקופה שממש הרגשתי שאני צריך רגע להוציא את הפוטה. היה לי מאוד מאוד קשה עם הדבר, אז עברתי תהליך של בגרות, של התבגרות, זה לדעת גם להחזיק את, את הדברים האלו, את השם, ביחד עם, עם העברות. כי אני חושב ש... בסופו של דבר, היכולת שלנו גם להיות ייחודיים במקום שלנו, אבל גם להרגיש שייכים, זאת העבודה המרכזית שלנו כמבוגרים, כמנהיגים, כאנשי חינוך, כהורים.
אז אתה אומר בעצם שהיום אנחנו יותר בקבוצות שהן מתבדלות מאשר ששומרות על הייחודיות.
כן.
ואתה חושב שהדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא באיזה צורה בלייצר בעצם את ההיכרות ואת השיתוף ואת החיבוריות ולא כבדלנות על הייחודיות?
א', כמו שאמרתי מקודם, נזכיר לכולם את הסיפור המשותף כל הזמן. כל הזמן נזכיר לכולם את הסיפור המשותף. זה חלק מסיפור משותף, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה לא יכול להתעלם מזה, הוא ירדף אותך כל החיים שלך. גם שתלך תעביר את המשפחה שלך ליודע לאן, לקוסטריקה, יתפסו אותך. הסיפור המשותף יתפוס אותך. אתה צריך לזכור את זה. וברגע שאתה זוכר את זה, אז אתה מבין שלכולם, יש השפעה עליך, וכולם חלק ממך. אנחנו כבר לימודים מההיסטוריה, איך אנחנו נתפסים. לא מעניין מה אנחנו חושבים. תראה, ראיתי לא מזמן, היה הופעה של נוגה ארז במקסיקו. אתם מכירות את נוגה ארז? אבא שלה הוא חבר, הוא פה מויטקין. ואח שלה היה מדריך אצלי בפנימיה במבואות ים. כן, כוכבת בינלאומית. וההופעה במקסיקו, במקסיקו סיטי, אתם יודעים, ראיתם מה קרה לה בהופעה האחרונה?
לא.
הגיעו ארגונים פרו-פלסטינים ופרקו לה את ההופעה.
הפגנות.
הפגנות ועניינים וזה. והיא עמדה על הבמה. ומה היא בחרה לומר? היא אמרה, הרגישה כאילו צורך להגיד, הרי זה במה בינלאומית וזה. היא בחרה לומר... שזה שהיא מגיעה ממדינה כמו ישראל, זה לא אומר שהיא מסכימה עם כל מה שקורה שם. ואני מאוד כאב לשמוע את זה. כי הנה שוב, אנחנו בגישה המתנצלת מול כל האנשים שלי, בכלל לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. זה לא עוזר. את הגעת ממדינת ישראל, צריכה להיות גאה בערכים שלך, צריכה להיות גאה במדינה שלך, צריכה להיות גאה במקום שאת נמצאת בו. חלק מההצלחה שלך הגדולה, בגלל הערכים שקיבלת בבית, אני מכיר את המשפחה, משפחה מעולה, בגלל החוסן שכולנו חווינו פה במדינת ישראל. אנחנו צריכים להפסיק להתבייש בזה. להתבייש בזה. אנחנו צריכים לדעת, כן, אז נכון, לפעמים יגידו, טוב, משלמים מחירים, מחירים של פרנסה. אז יכול להיות שאנחנו, אולי זה חכם גדול להגיד את זה מהצד, אבל כן, אני מודה שזה טיפה, כי זה לא היה משהו נקודתי. זה היה מול במה גדולה של עשרות אלפים של אנשים.
כן, זה בעצם ככה, הסיפור הזה של נוגה ארז, מאוד מחזיר אותנו כזה לעולם החינוך, לעולם החינוכי. כאילו, מה, איך החינוך במדינת ישראל בא לידי ביטוי? יכול להיות, לדעתך, אולי, שבעזרת חינוך ספציפי, היא הייתה מתנהגת אחרת?
כן, תראו, קודם כל, מדינת ישראל, מרגע הקמתה, יש ארבעה זרמים למערכת החינוך. ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי וערבי. בסדר? אתן לכם במספרים, ב-1960, כיתות א' ומערכת החינוך, היו 85% היו בממלכתי ובממלכתי דתי, ו-15% היו בחרדי ובערבי. 9% חרדי ו-9% ערבי. 2023, תלמידי כיתות א' ומערכת החינוך. תקשיבו טוב, אני אומר לכם. 21% ערבי, 23% חרדים. או הפוך, בסדר? 43%, עכשיו אני לא אומר שום דבר על החברות, תמצאו אותי אומר שום דבר, אני רק שם עובדה, בסדר? 43% מתלמידי כיתות א' ומערכת החינוך, עכשיו עם כיתה ג' ב-2023, רובם, המושג ציונות לא קיים. לא קיים, מושג ציונות. חלקם לא מקבלים בכלל את המדינה כמדינה יהודית. רובם לא רואים את החיים שלהם, פרק בחיים שלהם, שלב של גיוס. עכשיו, אני לא מדבר בגנותם, זה המצב. זה המצב. איך מערכת החינוך יכולה לעשות את זה? יכולה לקבל החלטה כמדינה, שיש לנו 50% 50% מהמערכת חינוך, כי המערכות שונות לגמרי, 50% משותף, שיש סיפורי יסוד, יש נרטיבים ברורים, שכל ארבעת הזרמים צריכים ללמד. דרך אגב, אתה יכול גם ללמד נרטיבים לא דווקא יהודים, זה נרטיבים ארץ ישראלים. אני דוגמה לא מפחד מנרטיב ארץ ישראל השלמה, ואני גם לא מפחד מנרטיב של הנגבה, וזה יישאר כנרטיב.
רגע.
רגע, כן.
מה זאת אומרת נרטיב יהודי ונרטיב ישראלי? מה ההבדל?
אני אגיד לך, אני אתן לך את ההבדל.
כן.
נרטיב יהודי הרבה פעמים מדבר על ארץ ישראל השלמה.
אוקיי.
בסדר? נרטיב ישראלי יגיד בסדר, חוד שיש את ארץ ישראל השלמה, אבל בסופו של דבר יש פה קבוצות מגוונות שחרות בתוך מדינת, כדי לשמור על היהדות, לשמור על המדינה היהודית, יכול להיות שלא נגיע לארץ ישראל השלמה. יש הבדל בין הנרטיב לבין הפרקטיקה בשטח. בסדר, נרטיב יהודי ידבר על כלל ישראל, ידבר על התפוצות, ידבר על כל היהדות בעולם, איך שהיא חלק. נרטיב ישראלי לא יכול להתעלם גם מקבוצות אחרות שקיימות במדינת ישראל. הוא לא יכול. פשוט לא יכול.
אז אתה מדבר שנייה רגע, יש נרטיב ישראלי אזרחי.
עצבנתי, רגע, עצבנתי את בר עכשיו, עמית.
עצבנת אותי, אני עצבנת אותי, כי אתה לא...
אני יודע להצבן אותי, יש לנו עוד 10 דקות, 12 דקות לשידור, אז אני יודע מתי להצבן.
אני אגיד לך למה אתה מעצבן אותי, עמי מגן. אתה מעצבן אותי, כי כשאתה אומר כלל ישראל, המילה ישראל בתוכה, כשאתה מדבר על חברה ישראלית, אתה מדבר על ישראל, אני מבינה שיש קבוצות קיצון שהן לא יהודיות, בסדר? והם בתוך ישראל. אבל כשאתה אומר הנרטיב הישראלי, אתה מדבר על הנרטיב של היהודים לרוב בישראל. ואתה יכול להגיד ארץ ישראל השלמה.
כן, אבל זה כבר סמנטיקה, אני מקבל מה שאתה אומרת.
ואתה יכול להגיד ארץ ישראל השלמה היא שייכת לנרטיב היהודי. אבל זה גם בנרטיב הישראלי, זה אם אתה מסכים ליישם את זה או לא ליישם את זה, איך אתה מפריד את היהודים הישראלים?
לא, אז קודם כל הבנת, נכון, אני חושב שזה עניין של סמנטיקה, שפשוט הקפיץ אותך הכלל ישראל, ואיך שעשיתי את ההבחנה הזאת. עושה
לי גס לייטינג.
לא.
אתה לא יכול להפריד נרטיב יהודי מנרטיב ישראל. הרגע אמרת, ישראל היא מרכז העולם היהודי, ואז אתה אומר לי, לא, יש נרטיב יהודי ונרטיב ישראלי.
אז אני אתקן.
אוקיי.
בסדר, יש נרטיב יהודי, ויש פרקטיקה ישראלית.
אוקיי.
בסדר? מקבל את ההערה של גברת ויינשטוק, מתקבלת, נרשמה ההערה, ותוקנה.
תודה רבה, אבי.
טוב, אז...
סליחה, ספיר, הפרענו.
אני אשאל שאלה אחרת לגמרי.
אני גם מתרגל פה פרקטיקות רבעוניות.
אוי, שנייה.
איך אנחנו מסתכלים ולוקחים אחריות על הדברים.
טוב, תרגל פה פוליטיקה.
וכן, זה... let's pivot, מה שנקרא. ככה, אנחנו באמת תוכנית שבאה לעבוד עם בני נוער, ו...
כיף איתכם, בנות.
אתה מפריע, ספיר.
סליחה, אמי.
אני עוזר לספיר, כן.
אז אנחנו מדברים ככה, אנחנו עובדות עם בני הנוער בשטח, וגם אתה, אנחנו רצינו לשאול אותך למה אתה, למה בעיניך בני נוער הם המפתח לשינוי הזה שאנחנו מנסים לעשות, או לרעיון הזה של כלל ישראל.
אני חושב שכי א' קרה משהו לנו המבוגרים, ואנחנו עסוקים בסימני קריאה כל הזמן, אנחנו פחות, נדבר במיוחד, בטח על, על הדור שלנו, של החבר'ה היום שהם בעשור החמישי ושישי ורביעי, שמאוד מאוד, מאוד מאוד תקוע בסימני קריאה שלו, ובמה שהתקשורת משפיעה עלינו, וכל הבדלנות הזאת שיצרנו. אני חושב שהילדים ברובם, אני רואה את זה גם פה בתוך כפר הנוער, שהם מגיעים מכל הארץ, ומכל מיני חברות, ומכל מיני יישובים, אני חושב שהם אפשר לעשות איתם הרבה הרבה דברים. אני חושב שהם, למרות שאולי הם פחות זה מעסיק אותם, העולם היהודי ודברים כאלה, אני חושב א' שזה חובתנו, וב' שהם קרקע הרבה יותר טובה לצמיח משהו חדש. אנחנו, לא יודע, תחשבו על זה, אני לא דיברו איתי על, תפוצות, לא דיברו איתי. לא, כמעט, לא אף אחד לא הסתכל על זה, לא ידענו בכלל שקיימים דברים כאלה. זה מזכיר לי תמיד שהתגייסתי לצבא בתור ילד, חשבתי שיש סגן אלוף אחד בצבא וזה המגד שלי. ויש אלוף משנה אחד בצבא וזה המחד שלי. ופתאום גיליתי שיש אלפים שהם סגני אלופים. כי, לא הכרתי, עד שם מכיר את זה, לא הכרתי, לא ידעתי. ופתאום אתה רואה, אמרנו נחזור על הסיפור של היום בבוקר, של היום בבוקר צהריים, יהיה פה קבוצה צרפתית שהגיעה לנו, ביקשה לתרום פה סכום מסוים של כסף, וגם לטעת פה את זית, לזכר, מישהי לזכר אבא שלה, שהקים בית ילדים בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה, והגיעה פה קבוצה של 25 אנשים שהיו שם בבית הילדים, והם אומרים, איך הם זוכרים אותו? כמי ש השריש בהם את הסממנים היהודיים, ועזר להם להיות גאים ביהדות שלהם. וזה קרה שהם היו, הם מדברים, הם הגיעו שם בגילי 8, 9, 10, 11, חבר'ה שהיו שם 12 שנים, ו-11 שנים, ו-8 שנים. ומה הם זוכרים? הם זוכרים את זה שהוא הכניס אותם לסיפור היהודי כולו. חלקם עדיין גרים בצרפת, חלקם גרים, עשו עלייה לארץ לפני כמה שנים, אבל זה מדהים. מדהים לשמוע את זה. אנשים שפה גדלו פה, מי פה בכל מסגרות החינוך, לא יודעים לדבר ככה את הסיפור היהודי.
נכון. חד משמעית.
בכלל, היום במערכת החינוך, כמעט כל מילה יהודית נתפסת כעדתה.
או, תראו לנו, הגיע...
הגענו לשם.
בזכות עצמו. מבלי שהיינו צריכות אפילו להעלות את זה.
כן?
בוא נדבר על זה שנייה.
כן.
האם אתה חושב שמקורות יהודים, הם יכולים להיות בסיס בעצם לתיקון? ולא כפי שזה נתפס באמת כיום בישראל. אתה אמרת הרי בתפוצות, הם יותר עוסקים במסורות, משמרים קצת יותר אולי סממנים טיפה יותר יהודיים, דתיים אפילו.
כן.
ופה אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב באמת על החינוך והשימוש במקורות היהודיים בתוך באמת העולם הלימודי לבני נוער?
אני חושב שזה מסט. אני חושב שיש תובנות מאוד גדולות בתוך העולם היהודי. אני חושב שגם אנשי הרוח והתרבות שלנו, הלא דתיים, בסדר? יצאו מתוך המקורות היהודיים, וכתבו מתוך מקורות יהודיים. ואני, אם יש משהו שאני מתבאס עליו, שנגיד אני שומע את חמי, בסדר? Mm-hmm. חמי, אדם שיכול להיכנס למסעדה ולאכול גם שרימפסים ודברים כאלה, מה שאני דוגמה לא מסוגל לעשות, אבל האדם יודע לדקלם גמרא ומשנה ודברים שהוא למד מכיתה א' בבית הספר. שהיום אתה רק תעיז ללמד את הדברים האלה ביסודי, בבית ספר ממלכתי, ישר הורים יקפצו אליך, דתה, דתה, דתה. זה משהו שאני מתבאס על עצמי, שאני לא שולט כמו שהייתי רוצה לשלוט, ולא בקיא מספיק במקורות יהודיים, ובטקסטים יהודיים. מכיר חלק, אבל לא מספיק. והייתי רוצה שזה מה שלמדו אותי מגיל קטן. לא מהמקום להחזיר אותי בתשובה או המקום הדתי, כי מי שרוצה לחזור בתשובה, חוזר בתשובה גם בלי להכיר מקור יהודי אחד.
זה נכון.
שם כיפה, שם ציצית, והוא מתחיל עם המצוות. דווקא מי שלא מכיר מקורות יהודיים, ולמי שלא מכיר טקסטים יהודיים, אז כשהוא חוזר בתשובה, הוא הולך בדיוק לכיוונים הפחות נכונים. ושמי שמכיר טקסטים יהודיים, ומקורות יהודיים, ורעיונות יהודיים, וערכים יהודיים, אז גם אם הוא יחזור בתשובה, ולא שתשובה זה דבר רע, הוא עדיין לא יתעסק רק במצוות, הוא יתעסק במהות עצמה. אני חושב שזה הדבר המשמעותי. ואם אנחנו מסתכלים לאורך כל השנים, ואנשים מדברים על הדתה, הדתה, דה פקטו, הלכה למעשה, המציאות שלנו בישראל, המרחב הציבורי והמרחב החינוכי בית הספר, עברו תהליכי חילון. תהליכי חילון, לא עברו תהליכי הדתה, עברו תהליכי חילון.
נכון. כמו שאתה אמרת, מספיק פה בארץ שאתה יהודי, אתה יהודי. אנחנו ככה לקראת סיום.
אז ככה, הכנו לך הפתעה. כן. הבאנו שיר, או שירה, שאתה כתבת.
מעניין מה הבאתם.
וברשותך, אני אקריא את זה בצורה אומנותית, ונשאל אותך איזה שאלה או שתיים.
טוב.
אוקיי. אז לשיר קוראים מחשבה. אתה מכיר?
כן.
אוקיי, בסדר. יופי. אז איך אקרא לך ואת אינך כאן? כבר שנים שאת מתפרקת, רבותה, מתבוססת ונאכלת. כבר לא יציבה כמו פעם, פחות מחייכת, בעיקר כואבת. מדי פעם מרימה את הראש, מושיטה את היד, ובגרון חנוק קוראת לעזרה. ואנחנו מתעלמים כל פעם מחדש, מתכנסים בדלת עמותנו. בסביבת חברינו, ובטוחים בצדקתנו. ביד אחת מצביעים, ובשנייה חופטים. בשם הגאווה, בשם האמת והצדק, בשם הערכים, בשם הנאורות, בשם המערביות, ובשם האלוהים הגדול והכל יכול. בשם השם. ואת? את זוחלת. מנסה להתחבר מחדש. לאסוף חלקים מכל קצוות תבל. בצבעים שונים, בקולות אחרים. מדי פעם מצליחה להוציא צעקה. ובעיקר מבקשת תקווה. את, החברה הישראלית שלנו, שמגלמת בתוכה עבר, הווה, ובאמונה גדולה, עתיד. אל תיפול רוחך, אל ידום ליבך. ואעבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך. ואומר לך...
בדמייך חיי, בדמייך.
בדמייך חיים, תודה רבה, עמי, תודה ששלמת. אז...
האמת שזה שיר שלי, אבל זה גם מציף בידי... זה... מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד עסוק בחברה הישראלית. גם הפרופיל שלי בפייסבוק רשום, מי שהחברה הישראלית, תרבות, רוח, שכונה ושוק. אני מודה שאני לפעמים מאוד חרד. מאוד חרד. אני רוצה לגדל את הילדים שלי בחברה הישראלית מחברת. לא אחידה. לא אחידה. גם לא מאוחדת ללא היכר. לא, שיודעים גם, יודעים כל אחד למצוא את המרחב האישי שלו, אבל בטוחים. בטוחים. אני חושב שאנחנו עסוקים כל אחד בשם עצמו, ולא סתם כתבתי בשיר, שם הנאורות, שם המערביות, בשם השם, שם אלוהים הכל יכול. כל אחד יש לו את הצדקה שלו. אנחנו לא מספיק עסוקים בלהקשיב לכאב של מי שעומד מולנו. אני חושב שזה החובה שלנו, כמחנכים, כהורים, מי שאכפת לו ממה שקורה פה. זה דרך אגב, שיר שאני מאוד אוהב.
אני רוצה להגיד לכל מי שלא רואה, אנחנו רק נשמעים, בזמן שספיר הקריא את השיר, עמי באמת היה מאוד מאוד ממוקד ומרוגש עם דמעות בעיניים, נכון עמי? וזה באמת מאוד מרגש אותו, ואני חייבת להגיד משהו ברמה אישית, קוראים לך עמי מגן. שזה אומר מגן עמי. ואני גם רואה שיר שמדבר על החברה הישראלית. ואני רואה עד כמה אתה נרגש ומרוגש מול זה. ואני לא חושבת שאף אחד יכול להישאר אדיש באמת לרצון, לאכפתיות, לתעוזה, לעשייה שלך, באמת עבור החברה הישראלית, עבור ארץ ישראל. ראית? לא אמרתי מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל, כי זה גם וגם. וזה באמת שיר מאוד מרגש. ואני אשאל אותך... שאלה, מאחר ואמרת, אני לא הכרתי תפוצות, לא גדלתי על זה. אני, החוויה העיקרית שאני ככה זוכר שהיא, לא, אני עוצרת. אמי, אני רוצה לשמוע.
דברי.
לא, לא, לא.
דברי, אמא כבר סימנה לנו דקה אחרונה.
אמא סימנה לנו דקה?
כן, כן. סייב בי דבל, נו.
אז אני רוצה לשאול אותך פה שאלה שתעדד. אתה מדבר פה חברה ישראלית, אתה מתרגש מאוד, מאוד קשה דווקא לעצור בשלב הזה, כי זה נוגע בליבה ובבטן שלך. איפה אתה רואה את כלל ישראל בתוך זה?
אני בתקווה, כן? בתקווה שזה תהפוך להיות תוכנית דגל, שתתפרס בכל הארץ, ותעשה את החיבורים הנכונים, בין בני הנוער פה, לבני הנוער בתפוצות, ותעזור לכולנו לספר את הסיפור היהודי כולו, של כלל ישראל. זה, אני חושב שזה, תראו, אני אגיד משהו, אתם, לקחתם על עצמכם משימה ענקית. ענקית. אגב, יצאתם למסע משוגע. כי אין לו תקציב ואין לו כלום.
שותנו, לשותך.
ובניתם הכל ובונות הכל מאפס. יש כבר מי שאמר, לפעמים עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. ואני ברור שאתם תצליחו. תצליחו בגלל האמביציה, בגלל מי שאתם, בגלל מה שאתם מביאות אתכם, וגם כי יש לכם רעיון חזק. יש לכם רעיון חזק. עכשיו רק צריך להיות, להחזיק חזק בדרך, כי הדרך היא קשה, ובעוד 7 שנים מהיום, שתהיו כבר בבית ספר ה-200, אנחנו נפתח כוס יין במרפסת, נגיד לחיים.
אני רוצה מרגריטה.
מרגריטה.
עמי, אני אגיע לפשט מחר וסימנו לנו, ואתה מלחיץ אותי.
כן, צריך להגיד תודה עוד פעם לליה חפץ ולרדיו.
תודה אליה. עמי. אני חושבת שמהשיחה הזאת אנחנו כולנו פה מבינים שהסיפור הוא גדול מאיתנו, הוא באמת מתחיל בנו. אנחנו כולנו צריכים לראות את עצמנו מכלל ישראל, יחיד בתוך שלם ושלם בפני עצמו, ואתה בעצם מזכיר לנו איך זה נראה. אז אני רוצה להגיד לך, כולנו אומרות לך, תודה עמי, תודה רבה להזדמנות, תודה רבה שאכפת לך, תודה רבה שאתה עושה ופועל כל כך הרבה. תודה, תודה, תודה.
חבר'ה, אני לא הזמנתי את התוכנית הזאת, היא נשבע לכם. ערב טוב לכולם.
תודה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.
אני לא מוצאת פתרון, זאת דרך לא דרך, זה השיגעון, העצבות שחוזרת כל יום עם תקתוק השעון.